עסקנו בפעם הקודמת בעוצמתו של הדמיון. כוח הדמיון הוא כוח שיש בו היבטים מאוד מאוד חזקים. קודם כל, הדמיון הוא מכיל הרבה מאוד חוויות שחווינו בחיים שלנו, דברים שראינו, שמענו, קלטנו, והדמיון הוא כל הזמן יוצר הקשרים ללא הרף. הדמיון הוא מאוד מהיר, זה לא השכל. השכל שלנו הוא איטי, חושב, מתקר, מתלבט, מטיל ספקות. הדמיון הוא לא שכל, הוא מאוד מהיר, הכישורים רצים, התחושות, הזיכרונות הם מאוד מיידיים, ולכן התרבות לדורותיה תמיד השתמשה מאוד מאוד בכוח הדמיון. כי אחת המטרות, אולי המטרה הראשית של התרבות, זה ליצור הרגשה, ליצור חוויה. התרבות, בין אם זה מוזיקה, אומנות, בין אם זה דרמה, התרבות בעצם רוצה שאדם ירגיש משהו, אדם יחוש, יחווה משהו, יוצרת איזו אווירה. והתרבות היא לא פונה אל השכל. התרבות אין מטרתה ללמד, ליצור, להעביר מידע. אלא התרבות מטרתה ליצור הרגשות, ליצור חוויה, ליצור התרחשות נפשית. והיא משתמשת התרבות בחושים שלנו. בעזרת החושים, שמיעה, ראייה, ריח, מישוש, טעם, בעזרת החושים, היא רוצה בלי שכל, זאת אומרת, בלי אמצעים של למידה, אלא מהר, באמצעים חושיים, ליצור הרגשות. זה כוחה של התרבות. והתרבות בזה שהיא משתמשת בדמיון, תכף נדגים קצת איך היא משתמשת, היא מצליחה להגיע במהירות מאוד גבוהה אל הרגשות שלנו ולגרום להם לזוז, להשתנות. היא משפיעה מאוד מהר על המצב הרגשי שלנו בעזרת אמצעים חושיים, בעזרת דברים מאוד מאוד של החושים. וזה כוח מאוד חזק של התרבות. ההשפעה כל כך מיידית וכל כך פשוטה. כלומר, מספיק אמצעים חושיים, לא צריך לחשוב הרבה, לא צריך להתעמק הרבה. ההשפעה מיידית על הרגשות, על הנפש. והכוח הזה היה תמיד, זה לא חדש. זה היה מאז ומעולם, אבל טוען הרב קוק שבדור האחרון, בדורות האחרונים, העולם התרבותי יצא מפרופורציה. במובן הזה שהדמיון הפך להיות כמעט הכלי היחידי שמשפיע על הנפש. בוודאי שהדמיון משפיע על הנפש ועל הרגש, אבל הוא נהיה כלי הבלעדי. יש לזה כמה סיבות טכניות, אבל מעבר לסיבות הטכניות יש פה בעיה או נושא נגיד יותר עקרוני. ברמה הטכנית, איך עובד הדמיון? הדמיון עובד על ההקשרים. העובדה שיש לנו בתוך הנפש כל מיני הקשרים. פעם לכל משפחה היה את ההקשרים שלה, לכל כפר היה את ההקשרים שלו. היום העובדה שאנחנו מאוד מאוד חשופים לתקשורת ברמה שלא נראתה כמותה, הקשרים בינינו מאוד מאוד חזקים, מאוד גדולים. כי למשל, אדם מצלם תמונה, תוך איקס זמן, התמונה הזאת היא יכולה להיות נחלתם של מיליונים, של רבבות. תוך. פעם זה היה תוך חודשים, היום זה תוך דקות. זאת אומרת שמה שאני חוויתי, מה שאני ראיתי, הופך להיות משהו ששייך לכולם. זאת אומרת שהמהירות של התקשורת, מה שאנחנו רואים ושומעים, וכל כך מהירה וכל כך תופסת כל כך הרבה אנשים, שבעצם אפשר לומר שאנחנו, ההקשרים שלנו הם הקשרים מאוד מאוד משותפים. אנחנו בעצם כולנו שייכים לאותם הקשרים, לאותם זיכרונות, לאותם חוויות. זה רב עוצמה. פעם תמונה הייתה רלוונטית למי שמכיר. היום תמונה, המון אנשים מכירים אותה, הרבה יותר מפעם. מה זה הרבה? הרבה הרבה יותר. אותו דבר צלילים. פעם להגיד לכל כפר או לכל אזור היה את המוזיקה שלו. והמוזיקה יצרה רגשות. למה? כי היא הזכירה לכולם דברים משותפים. כי המנגינה הזאת מנגנים אותה בזמן הזה, בעיתוי הזה, או שהיא ניגנו אותה כשהיה אירוע מסוים, ואז היא נחקקה בזיכרון הקולקטיבי של אותו כפר, שהמנגינה הזאת מזכירה לנו אירוע מסוים או עונה מסוימת או משהו מסוים, וכולנו מתום נזכרים בזה ומרגישים, והרגשות צפים מחדש. אבל כשאפשר להקליט מוזיקה ולשלוח אותה במהירות לכל המקום, אז היא הופכת להיות חלק מזיכרון של המונים. זה כלי רב עוצמה. בעזרת החושים, שמאוד הפכו להיות מאוד שימושיים, מפותחים מאוד, ראייה, קליטה, שמיעה, מחוללי התרבות מצליחים להשפיע במהירות עצומה על מיליוני נפשות. מה הם ירגישו עכשיו? איזה תחושות, איזה מצבי רוח יציפו עכשיו ברגע זה מיליוני אנשים. וזאת עוצמה שכשלעצמה כבר קצת מפחידה, שיש מישהו שבעצם מחליט עכשיו על הרגשות ועל התחושות הנפשיות של כל כך הרבה אנשים. בשביל קצת להדגים, אנחנו נביא משהו שכולנו מכירים, אני חושב. מאז שהיינו ילדים קטנים, אז כששמענו מוזיקה מסוימת, התחלנו להרגיש פחד. יש מוזיקה שכשמשמיעים אותה, יש צלילים מסוימים, שכשהיא מושמעת באוויר, אנשים מרגישים כנראה הולך להיות משהו מפחיד. אתה יכול ללכת למוזיאון, הלכנו למוזיאון, ויש שם איזה תצוגה, ומראים שם איזה כמו סרט כזה או משהו שקורה, ופתאום מתחילה המוזיקה. עכשיו מתחילה המוזיקה, כולם מרגישים פחד. איך יכול להיות? במהירות עצומה. זאת אומרת, זה הפך להיות כמו איזה נוסחה לא כתובה, שכשיש מוזיקה מסוימת, אוטומטית, אנחנו צריכים לחשוב על זה בכלל, זה לא עובר דרך השכל, זה קורה לבד, כולם מפחדים לכם. כולם מרגישים שהולך לקרות משהו. כבר החושים נדרכים, כבר משהו קורה בנשימה, אפילו בלב. זה לא דרך השכל שלנו. זה לא בחירי. זאת אומרת שמי שיצר את המוזיקה הזאת ושם אותה עכשיו בעיתוי הזה, יודע, הוא מכיר את הנפש של אלפי 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 רבבות אנשים, הוא יודע שאצל כולם המוזיקה הזאת זה מה שהיא תיצור. זה מדהים. איך אתה יכול להחליט, בעזרת דבר מאוד פשוט, כמו צליל, על התחושות הנפשיות של המוני אנשים. מה הם הרגישו עכשיו? הם הרגישו עכשיו פחד. זה מה שאתה רוצה וזה מה שהם הרגישו. זה ממש מלא עוצמה. וכן הלאה, עוד דוגמאות רבות. אלא שזה משתכלל יותר. זה יותר משתכלל, מכיוון שבסוף, מה הדבר הכי חשוב לנו בחיים? הדבר הכי חשוב לנו בחיים זה להרגיש טוב. להרגיש טוב. זה, בסוף זה הכי חשוב. כי אם אדם מרגיש רע, אז הכל לא שווה כלום. אם הוא מרגיש טוב, אז הכל טוב. להרגיש טוב זה המון דברים. להרגיש שמחה, להרגיש תקווה, להרגיש אהבה, להרגיש אומץ, להרגיש חוזק, חוסן, כל מיני, להרגיש ניצחון, להרגיש גבורה, זה כל מיני רגשות, זה לנו הרגשה טובה, להרגיש יציבות. בסוף זה, הדבר הכי חשוב לנו בחיים זה ההרגשה. ואם אפשר בלחיצת כפתור לגרום לאנשים הרגשה של יציבות, שלום, נחת, תקווה, אהבה, ניצחון, ידיד, כל הרגשה, אז תראה איך כל כך קל, כל כך פשוט, בעזרת תמונה, בעזרת צליל, בעזרת סרטון, בעזרת לא משנה מה, דברים מוחשיים, אני לא צריך להסביר יותר מדי, בבת אחת מלא אנשים מרגישים, למרות שבחיים שלהם יש להם המון סיבות להרגיש רע. כי יש להם המון בעיות בחיים, המון דברים לא מצליחים להם בחיים, יש להם המון המון בעיות. אבל הדמיון המוקלט, המושמע, המוסרט, מצליח ליצור במהירות עצומה הרגשות טובות לאנשים. אנשים מוכנים לשלם סכומים בלתי נתפסים. האנושות משלמת סכומים לא שאי אפשר לדמיין אותם בכלל, בשביל מי שייתן לה הרגשה טובה. למרות שזה רק הרגשה שלא מבוססת על כלום. על שום דבר במציאות. זה לא משנה. כי העיקר זה שקיבלתי הרגשה טובה. איך? בעזרת כמה מרכיבים שיצרו לי אותה. למשל, מוזיקה מסוימת עושה לי הרגשה טובה. למה? כי מי שיוצר את המוזיקה הוא יודע, מכיר את הנפש של האדם. ממש אומן, הוא יודע שצלילים מסוימים ייצרו לך רגע, הרגשה של תקווה, הרגשה של אחדות ואהבה, הרגשה של שמחה, הרגשה של רוממות. הוא יודע בדיוק מה זה ייצור. המוזיקה, הצלילים האלו, הוא מתכנת אותם, זה מה שייצור לך. אז עכשיו הוא שם את הצלילים, ועכשיו בבת אחת אלפי אנשים, זה מה שהם מרגישים. הם מאושרים. תראה, הוא נתן לי הרגשות. אני כל החיים מחפש אותה להרגיש ככה, והנה הוא מביא לי את זה. אני מוכן לשלם לו הכל. את כל הכסף שבעולם אני מוכן לשלם לו. הוא נתן לי את הדבר הכי חשוב, את המצרך הכי יקר. את ההרגשות שאני רוצה להרגיש. זאת בועה. כי זה לא המציאות. במציאות זה לא המציאות. אז אנחנו ניתן דוגמה שאולי אתם פחות חשופות אליה, אבל היא תעזור לנו קצת, אני חושב. אדם אחד יושב בסלון שלו בתוך קורסה גדולה ולא מפסיק לאכול, והוא רובץ לו שם כבר שעתיים ולא זז, והוא מסתכל על משחק כדורגל שמוקרן לו במסך, ובמשחק הכדורגל הזה הוא ככה עוקב 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 עוקב, הוא כולו מלא מתח, ואחרי שעה וחצי שעתיים הוא פורץ בזעקה אדירה: ניצחנו. והוא מרגיש עכשיו, אחת התחושות היפות ביותר שאדם יכול להרגיש בחיים שלו, זו תחושת הניצחון. תחושה נדירה בחיים. רוב הפעמים אנחנו לא אומרים, זה לא יומיומי. ניצחון זה דבר, זה רגש מאוד דרמטי. כמה פעמים אדם בחיים שלו מרגיש ניצחון? זה רגש מיוחד, זה בסוף מלחמה, וזה עוד. אין לנו הרבה ניצחונות בחיים. זה רגש ממש יפה, מאוד אדיר, שמלא את הלב. והנה, בלי שהוא זז מהספה, מהקורסה, כשהוא כולו שקוע שם, כשהוא כולו כישלון אחד גדול לבן אדם הזה, או חתיכת כישלון, הוא לא יודע לזוז, הוא לא יודע לעשות כלום, הוא רק אכל שעתיים, הוא עכשיו מרגיש ניצחון. מדהים. בלי לזוז, בלי לעשות כלום, להיות אדם שהוא כולו הפסד, להרגיש בלב ניצחון. ככה. פשוט לחצתי על הכפתור. איפה אנשים משיגים הרגשות כאלו בחיים היומיומיים שלהם? פעם בשבוע אני יכול להרגיש ניצחון? אני מוכן לשלם הרבה כסף. כמה מקבל, כמה כסף מקבל אותו שחקן שהאמת שהוא לא עשה כלום, לקח כדור והכניס אותו לתוך רשת. לא נפטרו שום הבעיות בעולם. זאת אומרת, החולים המשיכו להיות חולים, העניים המשיכו להיות עניים, הפקקים המשיכו להיות בכבישים, לא נפטר כלום בעולם. העולם נשאר אותו דבר, כל מה שהשתנה, שהכדור עבר מפה לפה. זה כמו שכדור, ושום דבר משמעותי לא קרה כאן. אבל זה הדבר האווילי הזה יצר למיליוני אנשים הרגשה שנקראת ניצחון. זה דמיון גמור. משום מה, הזיכרון, ההקשר הקולקטיבי של האנשים יצר זיקה בין כדור ברשת לניצחון. למה? זה הדמיון. אין בזה שכל, זה דמיון. יצר קישור. כדור ברשת שווה ניצחון. הרגשה בשמיים. מיליוני אנשים מוכנים לשלם הון תופעות. השחקן שמבקיע את הכדור לשער מקבל משכורת שיכלו לממן איתה אלפי עובדים. אלפי עובדים. יכל לפתור המון בעיות של עניים, יכל להקיא חולים, יכל לעזור להמון אנשים. הוא מקבל סכומים בלתי נתפסים. למה? מה הוא עשה? הוא גרם לי הרגשת ניצחון. שזו הרגשה כל כך מדהימה. רגע, אבל החיים שלך נשארו הפסד. וגם העולם נשאר, העולם אובייקטיבית לא קרה בו כלום. הוא לא התקדם מילימטר לשום מקום. אז, אבל אני מרגיש ניצחון. זה דמיון. שם האושר. האושר נמצא בהרגשה. לא במציאות, לא בהיגיון, לא פתרון בעיות, לא בזה שהתמודדנו עם קשיים, לא שם נמצאת ההתרחשות הגדולה, אלא הדמיון, שאין בו שום דעת, יצר קישור, שם נמצאת הרגשת הניצחון הגדולה, אי אפשר להתווכח עם זה. וחסר טעם. עובדה, תראה כמה אנשים מרגישים ניצחון.
למה זה בעיה? כאילו, אני לא חיה בצורה פשוטה
להשתחיל את הדבר הזה. הבעיה שרוב האנשים ככה חיים. הרוב הגדול של בני אדם ככה חיים. זאת אומרת שהעולם הרגשי הוא עולם מופרך. הוא הופך להיות העולם הרגשי עולם מופרך לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו מתרגשים מהדברים הלא הגיוניים, ומה שכן אנחנו צריכים להתרגש, וכן ראוי להתרגשות. אנחנו לא מתרגשים. זאת אומרת שהעולם הרגשי שלנו, שזה אולי הדבר הכי חשוב שיש לנו בחיים, הרגשות שלנו, הפכו להיות משהו ממש שכל אחד יכול לשחק איתם, והם מושפעים ומופעלים מדברים מזויים, דברים חסרי היגיון, שהם בהם שום טעם. העולם הרגשי שלנו עובר השפלה. עובר השפלה. אנשים מרגישים שמחה משטויות. אנשים מרגישים רוממות מכלום. אנשים מרגישים תקווה משום דבר. מה קרה? לא קרה כלום. שמו איזה מוזיקה, כולם מתרגשים. רגע, אבל ממה אתם מתרגשים? מזה שיש פה כמה כינורות, זה יפה, זה נעים. נשמתכם יוצאת. על מה? מה קרה? נפטרה איזה בעיה, מישהו פה תיקן את המידות, מישהו עזר לחברו, מצאנו תרופה לאיזה מחלה, עשינו שלום בעולם, כלום לא קרה. בסך הכל, כמה כינורות יצרו איזה משהו. אבל זה לא הגיוני, שהרגש שלנו הוא כל כך מושפע מדברים שהם לא קיימים, שאין להם שום מציאות. זה אומר שהעולם הרגשי שלנו הפך להיות חסר, אין לו שום טעם וריח, הוא לא אומר כלום הרגש. הוא לא מעיד על כלום. זה השפלה נוראית, זלזול, הייתי אומר אפילו התעללות בעולם הרגשי. כן, סליחה. פרופורציות. זה מאוד יפה שאם יש אנשים שעושים דברים טובים בעולם, אנחנו נתרגש. אפשר גם להוסיף צבע, אבל יש פה משהו שבאמת אפשר להתרגש ממנו. תסתכל, איזה יופי, הוא עזר לשני, הוא מצא תרופה, הוא עזר, עשה שלום, יש פה גננת שמטפלת בילדים כל כך יפה, יש פה אמא כל כך מסורה, יש פה אדם שהוא עובד על האישיות שלו, משהו טוב קורה כאן, באמת טוב. תוסיף לזה צבע, בבקשה, תצייר את זה, תנגן את זה, תשיר על זה, תספר את זה, תעצור מסביב דרמה מסוימת, בסדר, יש פה משהו, יש תפילות בראש השנה, העיקר זה, יש פה, קורה משהו, אנשים עושים תשובה, אנשים מתפללים, שרים, בסדר, השירה, עושה הרגשה טובה, אווירה, מרוממת, אבל משהו קורה כאן, אנשים מתפללים, אנשים עושים תשובה, אנשים באמת עובדים על הנפש שלהם, הם לא באים לקונצרט, הם באים באמת לעשות תשובה, הם באמת, באמת מתפללים, אז גם מנגנים וגם שרים וגם יש איזה משהו יפה, בסדר, זה מצטרף, אבל הרגש מושפע מכמה דברים, הרגש מכבדים אותו, אנחנו מכבדים את העולם הרגשי שלנו. לא ייתכן שהעולם הרגשי, שזה הדבר הכי חשוב שבחיים שלנו, יהיה מנותק מההיגיון, מנותק משיקול הדעת, מנותק מכל פרופורציה, ובעצם נסחף אחרי דברים סתמיים לדומים, ששתם משום מה דמיון אתר אותם. באותה מידה יכולנו להחליט שלא אם כדור נעס על הרשת, סיבה לניצחון, כל דבר. הרי אין בזה טעם, אין בזה שום משמעות. זה לא הגיוני, אתה עושה מצחוק, אתה מבזה את העולם הרגשי שלך. השחיקה הנוראית של עולם הרגשות, יש לה מחירים עצומים. כי כשהאנושות מתרגשת משטויות, אז היא לא מתרגשת מה שצריך להתרגש. וזה משפיע על ההשקעה הנפשית, על איפה, ממה אנחנו מתלהבים, את מה אנחנו מעריצים, למה אנחנו מתמסרים. זה משפיע על הבחירות שלנו בחיים, על ההחלטות שאנחנו מקבלים. כי הרגש שלנו משפיע על כל המישורי החיים שלנו. בלשונו של הרב קוק, כל התרבות הזמנית, זמנית הכוונה של העכשיו, של הזמן הנוכחי, העכשווית, זמנית הכוונה עכשווית, כולה בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זה מצב לא טוב. ישראל ותחייתו, סעיף י"ז. בהוצאות הישנות זה עמוד למד א', בהוצאות החדשות ממאי. ישראל ותחייתו זה מערכה בתוך אורות, ויש בה 32 פסקאות, וזה הפסקה 17. זאת הפסקה 17, י' ז'. כל התרבות העכשווית, הזמנית, כולה, בנויה היא לסוד כוח המדמה, וזה לא טוב. שכל התרבות, כלומר כל העולם הרגשי בנוי רק על זה, זה לא טוב, כי זה לא מוזן. זה לא מוזן. צריך שיהיה עוד מרכיבים, צריך שיהיה גם שכל וגם משמעות וגם עוד מוסר, צריך עוד כמה דברים. אי אפשר שזה בנוי רק על זה, יכול להיות. זוהי מורשת גורל, זה עצוב מאוד אומר, זה גורל, זה דבר עצוב, עצוב מאוד, אלילי, זה משהו מאוד מאוד פרימיטיבי. זה מצב מאוד פרימיטיבי שמזכיר לנו את העולם האלילי, של עמי תרבות, שלצערנו אחוזים כולם רק בכוח המדמה. מה זה אומר? זה אומר שהשאלה היחידה הרלוונטית זה החושים. מזה באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. זאת אומרת, כל השאלה היא בסוף מה החושים אומרים. כי החושים הם קובעים את הדמיון ואת ההרגשות. רגע, אבל יש עוד כמה דברים בחיים. הרגע שלנו לא יכול להיות שמושפע רק מהחושים. יש גם שכל, יש גם משמעות, יש גם טעם, ערך, משהו. זהו, רק זה משפיע על, על, על הרגשות? רק זה? אין עוד מרכיבים? הולך ומשתכלל כוח המדמה. כוח המדמה הולך ומתפתח, הולך ויוצא מפרופורציה. כל המשאבים מופנים אליו, משתכללים המדעים המעשיים, כל מה שמקדם אותו, טכנולוגיות שמקדמות את הדמיון, עובדות איתו ביחד. אני חבר שהוא מהנדס אלקטרוגאון, מהנדס אלקטרואופטיקה. הוא אמר לי, אתה לא יודע, בחברה שאני עובד, כולם גאונים, 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 מהנדסים אלקטרוגאון, כולם גאונים. אמרתי לו, מה אתם מייצרים? משחקים. כל הגאונים, מוחות אדירים, מייצרים משחקים. כל אלקטרואופטיקה. ומה זה משחקים? משחקים אלקטרונים. מה עושה משחק? הרגשה. זה מה שעושה משחק. הרגשה, הרגשה של ניצחון, הרגשה של קרב, הרגשה של גבורה, הרגשה של תקווה, הרגשה של אהבה, כל מיני הרגשות. אבל זה לא אמיתי, זה לא קיים, זה פיקציה. מה זה חשוב? אני מרגיש. בחיים שלך אתה לא מתקדם בכלום. אתה משקיע מלא זמן במשחק אלקטרוני שנותן לך הרגשות. אבל זה לא המציאות. אז מוטב המוחות, גאונים, עוסקים בזה. באיך לגרום לאנשים הרגשה שאין לה שום אחיזה במציאות. כי יכול להיות שהציונים שלך בבית ספר הם גרועים, במצב החברתי שלך גרוע, ויכול להיות שאתה לא יודע להתאמץ ואין לך שום אופי, אבל במשך לילה שלם, אתה כל הזמן עם המכונית שאפה שם בתוך המסך, נוסעת, אתה כל הזמן מנצח בכל המרוצים, וכל פעם מרוץ יותר מאתגר ויותר מה אתה מנצח שם, ואתה מבחינתך בעננים, כי אתה מנצח ואתה מתזמן, ואתה וזה וזה, אתה גם גיבור וגם מאלתר וגם מוביל, ואתה, ויש לך כל מיני נקודות, אתה מרגיש שהישגים שכל מיני מתפתחים. המציאות אבל האובייקטיבית שלך היא רע מאוד. מה זה משנה? הרגשה קובעת. אז כל המשתכלל, איזה מדע משתכלל, שתורם, שגורם לזה, מה גורם, מה קורה, על פי עלייתו של כוח המדמה, כיוון שהכוח המדמה תופס את החיים, מסתלק האור השכלי. זאת אומרת, לאט לאט הביקורת הגיונית, השאלות הפשוטות שצריך לשאול, לא נשאלות, אנחנו לא שואלות. הן לא עולות על הפרק, לא מדברים עליהן בכלל. כי חושב העולם כולו שכל העושר, מה זה עושר? הרגשות? תלוי רק בדבר אחד. במה שאנחנו מדמיינים. זה כל העושר. כל ההרגשה תלויה במוזיקה ובסרטים ובדברים המוחשיים, האומנות, מה שזה לא. ספורט גם אותו דבר, זה הכל מה שאומרים. בזה תלוי כל העושר. כולו. זה תלוי העושר? בזה תלויה הרגשה טובה? מה פתאום? הרגשה טובה תלויה בזה שעשית מעשים טובים, בזה שאתה חושב מחשבות טובות, בזה שאתה עושה מעשים, עובד על האישיות שלך להיות אישיות טובה. אז מגיע לך, וזה צודק, אשרי, אשריך. זה טוב מאוד שתהיה מאושר, אנחנו בעד שתהיה מאושר, אבל יש לאושר הזה על מה לשבת. אשרי האיש. זה מדכא את השכל, שרידי השכל שבו חומה של החול, חוכמת החול, הולכים ונעתקים, הולכים ונעלמים. לא לומדים את זה. למה? כי זה לא מרגש. ומה שלא מרגש, לא חווייתי, לא מעניין. אז לא עוסקים בזה. פעם היו עוסקים בחוכמה. חוכמה שלא יודעת להפוך לחוויה, שלא יודעת לתרגם את עצמה לחוויה, להרגשה מהירה, כלומר לדמיון, היא לא רלוונטית. מי מובילים את התרבות? המליצים. מליצים זה אנשי הספרות, המספרים, אלה שכותבים רומנים, הדרמטורים, אנשי הדרמה, העוסקים באמונות היפות, שזה מצוין, אבל הם נוטלים מקום בראש התרבות. זה בסדר גמור, אבל אתם ראש התרבות? האם התרבות מושפעת רק מדברים חיצוניים? בכלל לא מעניין מה התוכן, מה המסרים, מה, לאיפה רוצים להגיע, מה המטרות. לא עוסקים בזה בכלל, זה לא מעניין. השאלה היא שאלה אחת ויחידה. מה, האם, איזה רגשות נוצרו? זה חשוב, הרגשות. בוודאי שיש לתרבות החיצונית מה לתרום לזה, האומנות לסוגיה. אבל רגע, אבל אתה צריך להיות בשיג ושיח עם השאלות החשובות, אבל מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לומר? איפה אתה רוצה להוביל את האנשים? מה אתה רוצה שיקרה להם עכשיו? מה הם יעשו מחר בבוקר? מה יעניין אותם? על מה הם יתאמצו? מה הם יבחרו? לא משנה. מה זה חשוב? זאת אומרת שהחשיבה, פילוסופיה, כמו לחשוב, הולך פוסחת בצולעת. זה לא, אף אחד לא חושב. אין מעמד, אין חשיבה. השכל הנתי, מצורת חשיבה, שיקול דעת, הולך ומסתלק. שאלות מאוד פשוטות, שצריך לשאול. מה, בשביל מה, מה, מה אתה, מה, לאיפה, מה המטרה? אז הביקורת העצמית שלנו הולכת ויורדת, הולכת ויורדת. כי הדמיון יוצר הרגשה, ואנחנו כבר לא משמים לב מה המציאות. כי ההרגשה קיבלתי, אז מה זה משנה מה המציאות? אז אנחנו כבר לא שמים לב וחושבים, לא שמים לב לכלום. והתורה חינכה אותנו שהשאלה העיקרית זה מה אתה עושה, על מה אתה עמל, איפה האישיות שלך באמת, איפה אתה מתמודד, על מה אתה מתגבר. כי הרגשה זה פסיבי, אפשר לצורך לקח הרגשה, זה לא אומר כלום עליך. זאת אומרת שעכשיו הצליחו לרגש אותך, נו בסדר, אז מה? זה לא אומר עליך כלום. לא עשית שום דבר, לא קרה לך שום דבר. קרה לך התרגשו, נו קורה למלא אנשים התרגשו, זה לא אומר כלום. מוזיקה יוצרת לאנשים חוויות, סרטים יוצרים חוויות, כל העולם. אז מה זה אומר? שום דבר. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים בזה שאדם, ההרגשה שלו צריכה להיות תוצאה של משהו אמיתי. דבר אמיתי. שבאמת, באמת, או שהוא התקדם, או שהוא עשה משהו בעל ערך, הוא התמודד. מודד, קרה משהו במציאות, או במציאות, או בתוך הנפש, באמת התרחש. משהו שבחרת בו, זה לא בחירה. אדם לא בוחר, משחקים עם הרגשות שלו, בכלל לא בוחר. לוקחים את הרגשות שלו לכל הכיוונים, זה לא בחירה שלו בכלל. והרב בהמשך עיתון, שזה גורם חוצפה, כלומר, חוסר פרופורציות משווע. לפני כמה שנים נתתי, היה לי מפגש עם נוער, עם מכינה קדם צבאית לא דתית, נוער חבר מאוד, מאוד נחמדים, והשיחה על מדינת ישראל, כל מיני נושאים, באו לדבר על ציונות ויהדות, כל מיני דברים כאלו, ואז בסוף אמרו לי, מה אתה רוצה להגיד לנו? אנחנו בני נוער, מה סיכום, מה אתה רוצה לומר לנו? אז אמרתי להם, מאוד מעסיק אותי, מאוד מטריד אותי, את מי אתם מעריצים? אז אמרו לי, את מי אתה חושב שצריך להעריץ? אמרתי, אתם תגידו. תחליטו, תדברו ביניכם עכשיו, שתי דקות, תגידו למי, את מי אתם חושבים שהכי נכון להעריץ בחברה הישראלית? מי הם האנשים הכי ראויים להערצה? והתפעלות בחברה הישראלית. הם ככה קצת עשו ביניהם שיח, ונמנו וגמרו שמי שהכי ראוי להרצה בחברה הישראלית אלו המדענים. המדענים, הם בעצם מקדמים את החברה הישראלית. הם תורמים לכלכלה ולרפואה ולביטחון ולחקלאות. הם נותנים לחברה הישראלית את כל היכולת שלה להתקדם קדימה. הם בעצם התפארת של החברה הישראלית, ולכן הם האנשים שצריכים להיות הכי מוערכים בחברה, הכי נערצים. אמרתי להם, אני מסכים איתכם. באמת, המדענים של החברה הישראלית הם הכי ראויים להערכה והערצה. ואז הם ישבו ככה, היה כיתה כזאת, מעגל, ואז שאלתי אותם, איך קוראים לנשיא הטכניון? איך קוראים לנשיא מכון ויצמן? איך קוראים לראש הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב? איך קוראים למדען הראשי של רפאל, רשות פיתוח אמצעי לחימה של מדינת ישראל? האנשים הכי שאתם מרצים אותם, אין לך מושג מי הם. אתם לא שמעתם אותם אפילו בחיים שלכם. בטח הם אנשים מאוד חכמים. הם אנשים שהתאמצו ועמלו, אנשים שעבדו על האישיות שלהם, חקרו, לא ויתרו, שפרצו דרך, שהובילו. אין לך מושג מי הם. אבל אתם מאוד יודעים, ומאוד מעריצים, ומאוד מכירים היטב היטב, את השמות, את הסיפור האישי, ומה לא, של איזה מישהו שקופץ על במה, ופולט מילים שאין שום קשר בין אחת לשנייה, ושם איזה מוזיקה וכולם מתרגשים. אתם יודעים מי הוא, ומה הוא עושה. או מישהו שזורק כדור לפה וזורק לשם, והוא קופץ. מה הוא נתן לחברה הישראלית? אותו אתם מכירים, את כל מה שיש לו להגיד, בכל נושא שרק אפשר. למה? כי הוא שר? זה מצוין לשיר. אני בעד לשיר, אבל פרופורציות. פרופורציות. תסתכל, אתם צודקים. אותו דבר אומר הרב, יכול לקרות גם בתוך העולם הדתי, הוא כותב בהמשך. גם בתוך העולם הדתי זה יכול וזה קורה. כי אותו אדם שעובד על היראת שמיים שלו באמת, ועל עמל התורה שלו באמת, הוא לא מספק חוויה. זה לא מרגש. מה מרגש? שהוא כל יום מתמיד בתורה? שהוא עובד קשה על המידות שלו? הוא מדקדק במצוות? זה לא מרגש. אבל אחד הולך. קופץ, שר, שם וזה. כולם מתרגשים. מי הוא? מה הוא? מה זה חשוב? מה המסר שלו? מה זה משנה? מה החיים האישיים שלו? מזה מעניין. אבל הוא יצר הרגשה, אז זה מה שחשוב. אותו כולם יודעים, כולם מתעניינים, מי הוא, מה הוא, קושה עליו כתבות, מזה, הוא מקבל סכומים מטורפים. לפני כמה שנים הזמינו אותי בתל אביב, אמרו לי, אנחנו רוצים לעשות ערב לציבור הכללי לקראת אחד החגים. אמרתי, בסדר. אמרו, אתה תבוא, תיתן שיעור, ואנחנו מזמינים, רוצים שיבוא עוד איזה אומן ויופיע, ויש שילוב כזה, וככה הציבור יגיע, כי גם אומן שמופיע, וגם אתה תיתן שיעור, והציבור הכללי יבוא, וככה נתכונן לך. אמרתי, בסדר, תגידו, תאריך, אני אבוא. אחרי כמה זמן התקשרו, אמרו לי, זה ירו, יתבטל. מה יתבטל? אמרו, לא הצלחנו להגיע עם האומן להסכם על הכסף. אמרתי, כמה כסף? זה סכומים שאתם לא אפשר להבין בכלל. אין אף רב, אף תלמיד חכם, אף ראש שיבה, אף גאון בתורה שלא מקבל אפילו אחוז מזה. אז התבטל הערב. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שהעולם שלנו, העולם של עבודת השם, מתבלבל. זה מצוין לשיר. זה מצוין מוזיקה, זה מצוין אומנות, זה מצוין דרמה. אבל מה המטרה? צריך להכווין מטרה. בסוף המטרה זה שאדם יהיה צדיק ויראה שמיים ואוהב את הבריות, ויראה מידות טובות, ומסתפק במועט, ונותן צדקה וחסד, ומתגבר על היצרים שלו, ולא רודף כבוד, וצנוע, וישר. בשביל זה כל מה המטרה של כל של כל האומנות? זה מצוין תרבות, אבל צריך להציב מטרה. ואם בסוף לא הגענו למטרה, אז מה עשינו? כי ההרגשה היא עדיין לא הגעה למטרה. כי השאלה, על מה קרה לך? אז כל העושר, ההרגשה. זהו. לכן ראינו שהרמב״ם כל כך תוקף את כת המדברים. כי הוא אומר להם, אתם גורמים לזה שכל השאלה זה רק הדמיון. והדמיון הוא מנותק. הוא יכול להוביל, הוא משתלט על החיים. העיקר מה מרגישים? דמיון, אתה מדמיין בעצם, אתה מדמיין שאתה בשמיים, אתה מדמיין שאתה, הכל אתה יכול לדמיין, זה לא בעיה. בעזרת אמצעים מאוד, מאוד מוחשיים, אפשר תוך שנייה לדמיין הכל. אבל זה לא האמת. זה לא המציאות. כי המציאות היא שצריך לבחור, ודברים לא נבנים ברגע אחד, וצריך להתאמץ ולעמול, ועמול לעבוד על הנפש, ולדקדק במצוות, ולהתמודד, ולהתגבר, ולחשוב, כמו במדע, כמו בעולם המדעי. גיסי הוא דוקטור לפיזיקה. מאוד, מאוד, מאוד צנוע. ממש צנוע, צנוע. הוא ממש לא... אי אפשר לראות עליו שהוא דוקטור לפיזיקה. אבל הוא כזה. והוא, היום הוא כבר התקדם יותר, ולפני כמה שנים הוא קיבל את התואר דוקטור שלו. יחד איתו קיבלו 200 אנשים דוקטורים, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, כל מיני מקצועות. בדרך כלל זה אירוע שלא מדווח בתקשורת. כל שנה יש קבלת דוקטור. קבלת דוקטור, מישהו שמע מכן לאחרונה על קבלת דוקטור? מה? דוד. אבל אם זה לא היה דוד, אז לא היינו שומעים את זה, כי בתקשורת זה לא נמצא. זה לא מופיע בתקשורת, למרות שזה אירוע מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה אירוע מאוד מחנך. אתה רואה אנשים ששנים חוקרים ועומלים, זה עבודה קשה. לומדים בסבלנות. לא מדברים על זה בתקשורת. ואז פתאום, כשהוא קיבל דוקטור, אז הגיעה טלוויזיה. הוא לא הבין למה מגיעים טלוויזיה. ואז התברר שהגיעה איזה זמרת מאמריקה, שהחליטו לתת לה תואר כבוד, יש מושג כזה דוקטור כבוד, אין לי מושג למה, אבל החליטו בלעד שהיא שרה, אז פתאום כל התקשורת הגיעה. על מה? אתה יודע שיש פה אנשים שהם יהיו הרופאים של העתיד של מדינת ישראל, הם יצאו את התרופות, הם יפתחו מכשירים, הם יעזרו, הם יובילו, כן, בעיניים חילוניות, אומר הרב, בעיניים של חול. אתה אמור להתרגש מזה שיש אדם שעובד קשה כדי למצוא תרופה, זה מרגש. אותו צריך להעריך, איזה יופי, כל הכבוד לך. ללמוד ממנו. תתרגש מאמא שכל כך עובדת על המידות שלה וכל כך מגדלת יפה את הילדים שלה ומחנכת אותם, תתרגש מזה עד דמעות. זה מרגש, זה יפה, כי היא עושה חסד עם השכנות שלה והיא נעימה לבריאות והיא מדקדקת במצוות, כל יום היא עובדת על עצמה, זה מרגש. מוזיקה, בסדר, נחמד. קרה משהו? מישהו עבד על האישיות שלו? מישהו עבד על הצניעות שלו, על החסד, על הגבורה, עבדת? נתת, עזרת, תמכת? מה? מוזיקה זה טוב, מלווה, תמיד מלווה. לוי מנגן ומלווה, זה יכול ללוות. ללוות, זה בוודאי יכול ללוות. את מה? את ההתרחשות העיקרית? שעבודת הנפש, עבודת השם. אז כל זה, לכן הרמב״ם כל כך מזהיר או מטריע בפני הקט המדברים. אנחנו מדברים על קט המדברים בגלגול המודרני שלה, שבעצם הופכת את כוח המדמה למשהו שחזות הכל. זה פולחן, זה פולחן של כוח הדמיון. שבוע שעבר עסקנו? היית שבוע שעבר עסקנו בזה.
היום יש ממש תחושה כזאת שרוצים להרגיש את העבודה
לשם. זה מצוין, להרגיש את העבודה. זה מאוד טוב מה שאמרת, יש עבודה, רוצים להרגיש אותה, זה מצוין. להרגיש עבודה.
אבל אני
כל מה אנחנו חיפושו אחריו, אני קשה לדבר שעוד. כאילו אחרי העבודה. יש להרגיש את העבודה ויש להרגיש בלי עבודה. על זה אנחנו רוצים לדבר. אתה רוצה להרגיש או שאתה רוצה להרגיש את העבודה? אתה רוצה להרגיש או אתה רוצה לעבוד? העיקר זה העבודה. זה בסדר, אבל אתה רוצה לעבוד. אתה מבין שזה נמצא בעבודה. שהרגשה הטובה היא מלווה עבודה, היא פרי של עבודה, היא קשורה לעבודה, היא תמיד עם עבודה. עבודת הנפש, עבודת המידות, עבודת המצוות, עבודת השכל, עבודה. עבודה זה משהו עם משמעות. עבודה, עבודה עם ערך. עבודה זה עמל עצמי, שאדם מתאמץ. אבל כשאדם יושב ומישהו משחק בשבילו ושר בשבילו, הוא לא עובד. כשמישהו מנגן בשבילו, הוא לא עובד. כמו שמישהו בועט בכדור לשער, הוא לא עובד. אז מה הרגשה? הרגשה על עבודה, מסביב לעבודה. יש עבודה. הנה, עבדתי, התפללתי, עזרתי לבריאות, תיקנתי נבידות, עמלתי בתורה, עבדתי. למדתי קשה, עשיתי, אני עובד. זה מצוין שהרגשה מלווה עבודה. מה שהרב מתאר פה זה נתק. שהרגשה לא קשורה לה. אז היא מאבד, אין לה פרופורציות, אין לה ביקורת. היא לא קשורה לכלום.
הרב, הרגשה לפעמים גם יכול להיות כאילו שאני מרגישה שאני עושה משהו אחד ואני לא עושה.
אני בעד.
לא, זאת אומרת, אפילו כאילו אם אדם עושה משהו טוב, אבל לא מרגיש שזה טוב גם לא, אז...
אני מסכים, אני חושב שזה נכון. אבל הוא עובד. אז אנחנו רוצים שהוא ירגיש, זה מצוין שהוא ירגיש. כי למה? כי אנחנו רוצים שהוא יעבוד. אנחנו רוצים לעודד את העבודה. אני רוצה לעודד את העבודה, לא את הבטלנות, לא את חוסר, את כלום. אם אני מעודד בסוף כלום, הרגשה נטולת עבודה, אז מה עשיתי? שאני יכול להרגיש בלי להתאמץ, בלי כלום. אני יכול להרגיש חכם בלי להיות חכם, אני יכול להרגיש גיבור בלי להתגבר, אני יכול להרגיש מנצח בלי לנצח, אני יכול להרגיש אוהב בלי לאהוב. לאהוב זה עבודה. אני יכול להרגיש כל מיני, בלי כיסוי, נו זה לא אמיתי. זה מכירת חיסון של עולם הרגשי, כאילו אתה מרגיש בלי שום דבר, אז הרגש הוא סתם, הוא ברירי, הוא אין לו שום אחיזה במציאות. הוא לא קשור לשום משהו שבאמת קורה. הכי חשוב שתהיה לכם הרבה שמחה ונחת, תעלו מעלה מעלה, תהיה לכם בשורות טובות, השם יברך אתכם, נקודת שמיים עליכם.